נמשיך בעזרת השם את העניין הזה של הבדלים שבין פרשת שלח לפרשת כי תצא. פרשת שלח היה לנו בפסוקים על ארבע, לא, פרשת שלח זה בלי ארבע, בלי מספר, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. על כנפי בגדיהם לדורותם. לעומת זאת, בפרשת כי תצא, כתוב לנו, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. יפה, אז דבר ראשון עמד הרב הירש והסביר שיש לנו כסותך ובגדיהם. והשימושים של הדברים שונים. בגד הוא מדבר פנימה, לאדם בעצמו. זה הבגד שמכסה על האדם הרצונות של האדם וההתפתחות של האדם, שבא להזכיר לבן אדם לבוש, בושה. היינו בלי בגדים כי לא היינו צריכים בגדים, כי האדם היה עם חירות מוסרית ואנושית בריאה, אבל התקלקלנו, נהיינו חולים. היום אנחנו חייבים בגדים בשביל לשמור על עצמנו מפני עצמנו. ולכן הבגד בעצם מכסה על האדם מבחוץ, כובל את האדם, סוגר אותו, בשביל שהוא לא יתפשט לתאבדנות מיותרת, לא בריאה ולא טובה. זה דבר אחד שיש בבגד של האדם, ועל כנפי בגדיהם, על כנפי הבגד, וכנפי זה הקצה של הבגד בעצמו, אז צריך לשים ציצית בשביל תזכורת של האדם שמזה, מהזיכרון הזה, שהאדם צריך להגביל את עצמו, והאדם צריך לשמור על עשה והלא תעשה, על ידי זה האדם יכול להתפתח בצורה בריאה, לפרוח ולהגיע לשלמות שלו של גדיל, סוגר את עצמו קצת ואז הוא פורח בענף, בגדילה, בחופשיות, וכל הכוחות שלו מגיעים אל המיצוי הנכון, וזה שייך בכל הדורות, לדורותם. גם הדורות הצדיקים ביותר, גם הם צריכים לשמור על עצמם, ברמה הכי פשוטה. אתה לא יכול להגיד, וואו, אני כבר צדיק, אז זהו, אני כבר לא צריך כלום, אני כבר שמור. לא, לא. אתה חייב תמיד לשמור על עצמך ברמה הכי פשוטה של הדברים. איך אומרים, פעם מכור, תמיד מכור. פעם נפלת, תזכור, אתה מועד לנפילה. הנפילה השנייה, כשהקפיץ של הפחת קפץ פעם אחת, הוא כבר קופץ הרבה יותר בקלות פעם שנייה. וזה דבר שצריך לזכור באמת כל החיים, לדורותם, לדורתם. ולזכור להגיע לקדושת כל המצוות, וזה בעצם כל התכלית של עם ישראל בכל הדורות. זה דבר אחד שזה בעצם מסמל הבגד. עכשיו, חוץ מזה, יש לנו פה עוד חלק של על ארבע כנפות כסותך. זה היה פסוק בפרשת כי תצא, שמדבר שהאדם צריך שיהיה לו בגד על ארבע כנפות כסותך. דבר ראשון, פה ראינו שיש עניין של מספר, שצריך להיות ארבע דווקא, וזה לא כתוב שם. עוד דבר כתוב פה, לא כנפי בגדיהם, אלא כנפות כסותך. כנפות תמיד מרמז על מובן כמו בקרני קרנות, ידי ידות, עיני עינות, שזה מרמז על ההפשטה של הדבר. ולכן זה מדבר על ארבע כנפות הארץ, על התפיסה של העולם מסביב, ולא על האדם בעצמו. כנפי הבגד, הקצה של הבגד של האדם, ויש גם את כנפות הכסות. כסות זה בעצם התפקיד של הבגד כלפי החוץ. הוא בא להגן על האדם מהקור, מהחום. זה בא לתת לאדם סוג של ביטחון, שדברים חיצוניים לא ישפיעו עליו. בגד זה פנימי, כסות הוא חיצוני. מאז שהאדם חטא בעץ הדעת, הטבע מתנגד לאדם, יש מתח בין הטבע לאדם, הטבע מזיק לאדם, וכדי שהאדם יתקן, יגן על עצמו מפני הטבע, הוא לובש כסות, מכסה. מכסה זה תמיד שלא יסתכלו פנימה, שלא יראו פנימה, לחסות את מה שבפנים, שדברים שבאים מהחוץ לא יזיקו לו, נכון? מכסה לסיר, מכסה לבגד, זה ההגדרה של כיסויים. מכסה התיבה, גג, זה דברים שדברים מבחוץ לא יזיקו. ולכן יש גם בגד שהאדם לובש הוא כסות, אשר תחסה בה, זה מכסה את האדם ומגן עליו מפני השפעות חיצוניות לא טובות, שליליות ברמה הפיזית, וגם הציצית באה לתקן את כנפות הארץ, את התפיסה המרחבית של האדם, שההשפעות החיצוניות לא יזיקו לו. זה בעיקרון קיצור ממש קצר של הדברים שדיברנו בשיעור הקודם. בוא נמשיך להתקדם עם הרב הירש בעניין הזה. הוא אומר, על ארבע כנפות כסותך. הגוף מכוסה כלפי העולם מבחוץ, והמצווה מלמדת אותנו שהנשמה תשלוט עליו, על האדם, כדי שלא יאבד את חלקו בעולם הבא, בגלל הנאה, איזו הנאה של התחושה שבין כך עוברת מהר. יש משפט של רבי נחמן מברסלב, הוא אומר שבן אדם יכול לאבד את כל העולם הזה שלו ואת העולם הבא שלו בשביל הנאה של רבע שעה. רבע שעה של הנאה, אדם מפקיר גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. לא צריך הסברים במשפט הזה, פשוט נכון, מי שפותח את העיניים רואה את זה. הציצית בא להזכיר את הבן אדם, אל תופגז מהחוץ. כשהחוץ מפגיז אותך, תגן על עצמך עם כסות בשביל שזה לא יפגע בך. כל בן אדם, ובפרט יהודי, צריך אזהרה לא להיכנע ליצרים ולא להיכנע לחושים. הוא צריך חזרה כדי שיזכה לשוב לגן עדן, לשוב לחיי גן עדן, שלא ירכב בפנים על ידי הניגוד החיצוני שבין היצר והשלטון בו. יש בפנים יצר ויש שליטה על היצר. יש כל הזמן מאבק פנימי. המאבק הפנימי הזה יכול לגרום לריקבון. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן תחזוקה של הדבר הזה. וזה בעצם גם, אנחנו חוזרים פה לחלק של הבגד, לחלק של האמירה של האדם כלפי עצמו, של הבגד עם קצוות הבגד, עם ציצית, לסמל לך את הפריחה שיש בשלטון האדם על הגוף, ולהבין את הטוב שיש במלחמה הזאת. לא לראות את המלחמה הזאת כי זה משהו שלילי שנכפה עלינו. לא, המלחמה הזאת היא דבר יפה, היא דבר מקודש, היא דבר מרומם, ולהשקיע בה בצורה נכונה. מאז שהאדם גורש מגן עדן הרך והטוב, הוא נכנס לתוך אווירה גסה, לתוך אווירה קרירה, אבל הוא לבוש בגד. ומאז הוא חייב לשלוט על היצרים, הוא חייב לשלוט על התחושות, על התאוות שלו, בתוך הזרמים שסובבים אותו מכל הכיוונים, ברוחניות וגשמיות, האדם היהודי צריך להשתלט על תאוות הגוף ולכוון אותם, לא למחוק אותם, לכוון אותם לפי דרכי המוסר, בדרך חזרה אל עץ החיים, בלי סטייה מהדרך. מאז גירוש האדם מגן עדן, הוא לובש בגד להגנה מבחוץ. האדם צריך לשלוט על הטבע, להיאבק בו, להיאבק בטבע בשביל להשיג אמצעים לקיום. כולנו שמה, בזעת אפיך תאכל לחם. הפנים של האדם, שהם צלם אלוקים, מושפלות לארץ. אדם מתכופף, מסכן את החיים שלו, כי אליו הוא נושא את נפשו. האדם מטפס על עץ גבוה ומסכן את החיים שלו, ואדם עולה בבניין, עולה כל מיני דברים, מסכן את החיים שלו בשביל להביא אוכל הביתה, בשביל לאכול, בשביל להתקיים. אפשרות לקיום אנושי הפכה להיות מטרה נעלה. אדם משקר את עצמו, משלה את עצמו, חי בדמיון שהוא מייצר פרחים מלאכותיים בסביבה שלו, כי חסרים שם פרחים אמיתיים שהם היו בגן עדן. האדם מתגעגע על הפרחים, אבל הפרחים האמיתיים כבר לא קיימים, כי הוא גורש מגן עדן, אז הוא מנסה לייצר פרחים מלאכותיים. הוא מנסה לייצר לעצמו תחליף למה שעבד לו על ידי ההנאה הרגעית של שהוא בחר בה בגן עדן והפסיד את גן עדן, והיום הוא מנסה לייצר לעצמו סוג של גן עדן בעולם הזה, גן עדן מלאכותי בעולם הזה. הגעגועים לגן עדן יש בהם, אבל הם דבר מאוד קדוש, הם דבר מאוד מרומן. ובסופו של דבר, כשאדם עובר את הבעיצבון של החיים והוא מתמודד עם לאט החרב המתהפכת ועם המלחמה על המחיה ועל הכלכלה ומה שכולנו חווים ביום יום, את כל התהליכים האלה, האדם בסופו של דבר תוך כדי מתגעגע, האמת היא, הוא מתגעגע לגן עדן. הוא מתגעגע אל הקדושה, הוא מתגעגע אל המצב של פעם, את הכסמכך, יצירך, בגן עדן מקדם. זאת התקווה של האנושות. זה המקום שאותו האדם חולם להשיג. אבל מה קורה? יש פה משהו מאוד מאוד קשה בדבר הזה. כי הגן עדן הוא כל כך תלול, והוא כל כך גבוה, ובשביל שהאדם יתקרב לגן עדן, הוא צריך ליצור לעצמו מצב של פרחים מלאכותיים ולהגיע למשהו זמני בעולם הזה של קיום פיזי בשביל שהוא יוכל להגיע ולהתקדם. יש פה סכנה נוראה. אדם ישכח תוך כדי ההתמודדות שלו עם העולם החיצון, תוך כדי גידול הפירות, העיסוק בפרנסה, להביא כסף לבנק, ואז הוא שוכח מה המטרה של הכסף. הוא שוכח למה אני צריך שלבנק יהיה כסף. זה לא כי אני רוצה שלבנק יהיה כסף. זה רק אמצעי בשביל שאני אוכל לבנות לעצמי את הגן עדן שלי. לחזור לגן עדן. ואז הבן אדם מתחיל להריץ את הכסף. הבן אדם מתחיל להריץ את הפירות. הוא כבר מתחיל שיהיה לי 7,000 דונם של גידולים. הלו, למה? בשביל מה? אין מטרה ב-7,000 דונם של גידולים. המטרה היא משהו אחד, המטרה היא להגיע לגן עדן. אל תשכח את המטרה בגלל שבדרך אתה צריך להשתמש עם אמצעי. הרכב הוא לא דבר קדוש. הרכב הוא רק דרך להגיע אל המטרה, הוא אמצעי. אל תקדש את הרכב. הרכב הוא לא, אין בו שום דבר בפני עצמו. ברור שאתה צריך להשקיע ברכב. אתה צריך רכב טוב, נכון מאוד, אבל לא זה העיקר. יש משהו אחר, יש את המעבר, יש את האמת, יש את הגן עדן. אבל הדבר הוא, גן עדן כל כך רחוק, ואנחנו כל כך נמוך, שאנחנו יכולים בקלות, בטעות, לקדש את האמצעי, לקדש את הבזעת הפכה, תאכל לחם, ופתאום הלחם נהיה פסגת המין האנושי. זה החלום. חולמים על לחם, שרים שירים על לחם, כותבים על לחם, נהיה פשוט מבצע לחם. כאילו, זה המטרה בחיים. הוא מאבד את המטרה האמיתית במאבק. שוכחים שיש מטרה. ואז מה נשאר? רק רצון ליהנות מהעולם הזה. הוא שוכח את הכבוד, נעלם את המוסריות, אין מוסר, אין בושה. האדם מבלה את החיים שלו בתאוות, הנאות רגעיות, סיפוקים קצרים, גירויים קצרצרים שהוא נהנה, מתגרה, עושה, נהנה, טק 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 וסיפוקים, ובזה החיים שלו נגמרים צ'יק צ'ק. אשרי היהודי שמקשט את בגדי העבודה של העולם הזה בסמל החירות. הציצית. סמל החירות. כהן גדול. שהבגדים מזהירים אותו בכל רגע שאתה צריך לשלוט על תחושות הגוף שלך. אתה כהן. אתה עושה עכשיו עבודה בבית המקדש. תהיה מודע. אל תשיח דעת. אל תשיח דעת. תהיה ממוקד. פוקוס. תעשה את מה שאתה צריך. מדויק. נכון. אל תפספס לשנייה. אתה כהן גדול בקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא לא עם כל בגדי הכהונה הגדולה, עם בגדי לבן. אבל תזכורת, תזכורת, תזכורת. כל הזמן תזכורות. כל יהודי הולך עם גדילים. שמקדשים את הכסות שלו, שיהודי יקיים את התפקיד, יגן על עצמו מפני הטבע, שזה היה התפקיד של הבגד, זה היה התפקיד של הכסות, שלא ישלטו בו הקוצים והדרדרים, נכון? וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה. אתה תהיה וזה את הפך תאכל לחם. ככה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם כזה. אבל תזכור תוך כדי את חשיבות האדם, את כבוד האדם, תזכור את המוסר, וכך תגיע אל הקדושה. ואיתם קדושים לאלוקכם. אבל פה אנחנו צריכים להגיע לעוד נקודה עמוקה מאוד שהחיים מובילים אותנו אליה, וזה העולם. זה העולם וזה החיים. המאבק של האדם מול הטבע לא מכוון רק לכוחות הטבע. זה לא רק האדם מול הטבע. זה הופך להיות די מהר מאבק בין אדם לאדם על מי חזק יותר מול הטבע. נכון? מתחיל מאבקים בין אדם לחברו. זה תוצאה. תוצאה של המאבק בטבע. האדם נאבק בטבע, ואז הוא בעצם משעבד את הטבע ומקיים אותו לטובת עצמו, בשביל לשלוט. ואז האדם הופך להיות אגואיסט. הוא רואה רק את עצמו, הוא מנצל את הטבע, והוא מרגיש את עצמו שאני שולט בטבע. הוא לא רואה את הטבע, עוד פעם, בתפיסה הנכונה של הדברים, כאמצעי. הציצית לא מזכירה לו שהוא נמצא פה להשתמש בעולם רק את כלי, כאמצעי, וזה לא המטרה. אלא, זה אני, זה שלי. האגואיסט, הוא מתחשב רק עם עצמו, ואז כל אדם אחר בעולם הוא בעצם מתחרה, נכון? כי הוא גם שואף לשלוט על הטבע, אז הוא שואף להפריע לי בדרך לקיום אנושי. הוא רוצה לקחת לי את הלחם של הילדים שלי, הוא רוצה לקחת לי כסף, הוא רוצה לקחת לי שליטה, הוא רוצה לקחת לי גידולים, הוא רוצה לקחת לי עולם הזה, נכון? אז מתחיל הנאות חיים, תחרות בינינו על הנאות חיים. וזה כבר בלבול של בלבול. זאת אומרת, האדם שוכח את המטרה, מקדש את האמצעי. כשהוא מקדש את האמצעי כל כך, הוא מתחיל לריב עם אנשים אחרים, שהוא בעיני רוחו רואה אותם כנלחמים איתו על האמצעי שלו. בסדר? לא על האמצעי שלו, על המטרה שלו בעיניו, כן? אם זאת המטרה, והוא מנסה למנוע ממני קיום, והוא מנסה למנוע ממני את המטרה, אז אני אלחם בו. וכך נוצרים מריבות ומלחמות וכיבושים ושטחים, ואנשים מאבדים צלם אנוש לגמרי, ובין אדם לחברו מדרדר ממקום למקום. לכן, אדם צריך לדעת, חלק מהעניין שציצית מזכירה לנו, זה גם את היחס שלנו כלפי העולם, וכתוצאה מזה את היחס שלנו לבני אדם. מי אתה? מי אחיך? מי האדם האחר שנמצא בעולם? בני אדם אחרים, תקבל אותם בסבר פנים יפות. ותגיע להכרה שחברות עם אחרים היא רק תועלת, היא רק דבר טוב. כי אם העולם הוא רק אמצעי, כשנעשה שנינו יחד זה רק יהיה יותר טוב. אם העולם הוא מטרה, אז השליטה שלי או השליטה שלו זה או אני או הוא. בוא ננגח ראש בראש כמו שתי איילים, כן? אין משהו אחר. כי זה רק מה שקיים. אבל ברגע שאתה קולט שאין באמת מטרה בדבר הזה, הוא רק אמצעי והמטרה היא איפשהו במקום אחר, והמטרה היא אחרת, באמצעי מה זה משנה? בוא תצרף אותו כטרמפ לרכב, תגיעו למקום, שם תמשיכו כל אחד, מה הבעיה? זה רק אמצעי, זה רק בדרך. למה אתה צריך להילחם בו? על ידי עבודה בחבורה ההפך, אפשר גם לחלק את העבודה, אפשר להקל על כל אחד, אפשר להפיק הרבה יותר תועלת. אבל מה קורה בעולם? בעולם באמת נוצרות קבוצות. קבוצות שמתחברות ונפרדות. אבל כל הקבוצות האלה ממסר אחד. כל אחד שואף רק לתועלת עצמו. ואז קורה שבני הקבוצה יש להם אחדות יפה מאוד כלפי פנים. אבל כלפי חוץ הם שונאים קבוצה אחרת. כלפי חוץ הם שונאים אפילו אחד את השני. כי הם מתחברים בשביל האינטרס, וברגע שהאינטרס לא מתאים, אז שונאים אחד את השני. ואפילו במקום שקבוצות שונות עובדות בכוחות מאוחדים, יש קבוצות שכנות שאותם שונאים. כי הם מרחב המחייה שלנו, הם משתלטים, הם לוקחים, שלי, שלך, מי שולט, אני. מערכת שלמה של עולם שלם, שמתנהג כבר אלפי שנים בדרך הזאת, שאנשים דורסים ורומסים אחד את השני, ואם לא, אז הם מרירים וכועסים, ומערכת שלמה שמתנהלת ככה, מתוך חוסר זיכרון בסיסי, שבשביל מה אנחנו פה? למה אנחנו מתאמצים? זה כל זה רק אמצעי, זה לא מטרה. המטרה היא משהו אחר. הלו, אין לך ציצית? תסתכל עליה רגע. תזכר בשביל מה אתה פה. תזכר מאיפה באת ולאן אתה הולך. במקום לריב כל היום. איי, 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 אבל ככה זה. העולם מתנהל בצורה כזאת של כל אומה וכל קבוצה שואפת להשיג את השטח הגדול ביותר ולהפיק מהטבע את ההנאות היותר גדולות, וכל אחד חושב רק על עצמו. ובקבוצה הזאת, בתוך מערכת הקבוצות האלה, שקיימת עולם שלם, מלא עמים שונים, קבוצות שונות, שכולם שואפות מטרה אחת, להנאה של עצמם. זאת אומרת, זה לא מטרה מאוחדת, אלא מטרה אחת שכל אחד חושב רק על עצמו. אז זה בעצם מיליארדי מטרות שונות שמתנגשות ומתחברות ומתנגשות אחת בשנייה, וככה העולם בעצם דינמי ומתקדם. ובכל העולם, אנשים עובדים רק לתועלת עצמם, או לתועלת הקבוצה שלהם. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, את העם היהודי, לתוך העולם הזה, לבושים בציצית. עם כל אחד מאיתנו, עם גדיל בבגד, בקסות, דווקא, בקסות, כן? שמחברת אותנו את העולם, מפרידה בינינו לבין העולם, יוצרת לנו מצב שנתגונן מפני העולם, שם יש ציצית. והציצית מסמלת התמסרות גמורה לתורת השם. אנחנו, כשאנחנו מסתובבים בעולם עם ציצית, אנחנו כהנים גדולים בבגדי כהונה. אנחנו, המחאה הגדולה ביותר נגד כל כפייה של אדם על אדם, נגד מלחמות, זאת הצהרה של שלום, זאת הצהרה של אהבה, זאת הצהרה של אחדות, זה הציצית. זה אמירה שאומרת, חבר'ה, תתעוררו, אתם רבים לחינם, תעבדו ביחד, תעבדו באהבה. יש אור בעולם, יש קדושה בעולם, אתם כולכם הולכים לחזור לגן עדן אמיתי, יש גן עדן בעולם. תפסיקו לריב על שטויות. זה לא אמיתי, זה לא נכון, זה גם לא יוביל אתכם לשום מקום. אתם רבים על שטויות, על גוגויים, תתעוררו. והציצית מזכירה את הדבר הזה. וכשאנחנו כיהודים מסתובבים בעולם בציצית, אנחנו כהנים גדולים בבגדי כהונה, שיוצאים לקרב הגויים, ומתפזרים בעולם, ומכריזים מחאה גדולה, המחאה הגדולה ביותר, נגד כל כפייה של אדם, נגד כל שליטה של אדם על אדם אחר, נגד כל דריסה, נגד כל כיבוש. זה המסר שלנו, זה המסר של עם ישראל, שמתבטא בציצית הזאת. יש חופש לכל אחד. תתאפקו חברים, תתאפקו. אומות העולם, יהודים כגויים, תתאפקו. תחזיקו את עצמכם קצת. לא כל היום תאוות הלב ותאוות העיניים, ותראו שלכל אחד יש את המקום שלו. כל חוט וחוט מקבל את החופש שלו. כל אדם, בן אנוש, יש את החירות המלאה שלו. כל גוף בעולם, כל מי שיהיה בעולם. יש כל כך הרבה יופי בעולם, תפסיקו לריב. תפסיקו לנגוח אחד בשני. תפסיקו לכפות אחד על השני, להשתלט אחד על השני. יש פה אמירה מאוד מאוד חריפה באמירה של הציצית הזאת. אני אצטט, שלא תחשבו שזה המצאות שלי. אומר, כך הם, עם ישראל, מסמלים את המחאה הרבה ביותר נגד כל כפייה על ידי בני אדם, כל כפיות על ידי בני אדם בכל העולם. כאשר, אומר התוצאה, למה היום יש כפייה? רק ההתחשבות עם טובותיו, כל אחד חושב על עצמו, הטובה שלו, מניעה את האדם הבודד, או קבוצות בני אדם, בגלוי או בסתר. כן? לפעמים אומרים משהו אחד, עושים משהו אחר, אבל יש עולם שלם שמתעסק בלכפות אחד על השני דברים. אומר, והנה בא, משפחה של כהנים, פטפטנים בעיני האומות. אתם אוהבים להגדיר אותנו כאנשים שמדברים, אנשים שמפטפטים, חולמים. החבורה של חולמים, זה עם ישראל. חולמים, והחולמים האלה, עם משמעת מוחלטת לתורת השם. נצחיות התורה. ללא התחשבות עם המקום שהם עומדים בו ועם התקופה שהם חיים בה. לא מתחשבים עם היתרונות החומריים של חכמי האומות. ומדברים רק על מצוות השם המיועדות להוליך את האנושות לקראת גאולה. לקראת גאולתה של האנושות כולה. זה עם ישראל. באים ואומרים לעולם אור, מביאים לעולם גאולה. דרך אגב, כשאני מדבר פה על אנשים, פשוט מי שעולה לי בראש זה הרב שטיימן, כן? זה יהודים כמוהו, שהם האמירה לעולם. כשהוא נפטר לפני שנה, ראית איך שהיה לזה אפקט אדיר והשפעה אדירה להמון אנשים, כשהם פשוט ראו פתאום בן אדם שלא צריך בית מפואר, ולא צריך הרבה אוכל, ולא צריך כסף, ולא צריך כלום. פשוט מזלזל בהכל, והוא אדם מואר, והוא אדם שמח, והוא אדם שטוב לו באמת. והצוואה שלו מבקש, תשים אותי בין אנשים פשוטים, לא רוצה כלום, אל תשבחו אותי, אל תקראו לצדיק, אל תקראו לילדים על שמי. סתם, בן אדם שהוא כולו ענווה וכולו שפלות, וחי טוב. והוא היה מחאה הגדולה ביותר, נגד עולם שלם שרץ אחרי תאוות וכסף וכבוד, וקנאת אהבה כבוד שמוציאים את האדם מן העולם. ראית יהודי שחי בעולם וחי בגן עדן, וזאת המחאה הגדולה ביותר נגד עולם משוגע. והיהודים האלה, כשהם מסתובבים עם הציצית, ואנחנו כולנו צריכים לשאוף להיות יהודים כאלה, שהולכים בעולם עם הציצית, מביאים גאולה לעולם, מביאים מסר אמיתי לעולם, מסר של שלום, מסר של אחווה, מסר של אהבה, מסר של אור, גן עדן לתוך השיגעון הזה. לא שואפים לגדולה בין האומות, לא שואפים לשליטה על קרקעות, לא שואפים רק לשבח את השם, לשבח השם. לא רוצים לנצח במאבק על הטבע או במאבק על אויבים. לנצח, בטח, על התחושות. על החושניות, לנצח את התאוות. כך להגיע לגאולת עולם ולהשיב את גן עדן אל האדמה. להשיב את גן עדן אל המקום הזה. אומר הרב הירש, האם אינם צודקים אלה שאומרים שלעם של חולמים על חוקיו, כן? למשפחת הכהנים הזאת, אין מקום אחר בעולם הגדול, רק הפינה הקטנה שנקראת ארץ ישראל? אומר, שם הם רשאים לסדר את העניינים שלהם לפי התורה הזאת. ואף אחד לא יפריע להם בחלומות שלהם. אבל בעולם הגדול, הכל מתנהל לפי עקרונות אחרים. שם קיימים יחסים אחרים בין האומות. שם, בעולם הגדול, אין לתורה הזאת תוקף, אין אפשרות לקיים חיים לפי תורת הכהנים הזאת. הם צודקים אולי? צריך לדחוף אותם איזה פינה שישבו שם בשקט ושינהלו להם את החלומות שלהם. אבל באמת, מה הם מתערבים בעולם? אבל לא, הם לא צודקים. הפסוק גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, מקביל לפסוק בישעיהו. ונשא נס לגויים, יניף דגל, ואסף נדחי ישראל, הוא יאסוף את כל הנידחים של עם ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. מצווה ציצית לא מוגבלת לפינה נידחת אחת בעולם. סמל הכהונה של תורת השם חובק ומחבק את כל ארבע כנפות הארץ. נכון, הקדוש ברוך הוא גם נתן לנו פינה שנקראת ארץ ישראל, ואנחנו צריכים לקיים את כל מצוות השם על האדמה שהשם נתן לנו, והארץ הזאת צריכה להיות ארץ שונה לגמרי, צריכה להיות ארץ בלי שנאה, ארץ עם אהבה, ארץ שאין בה את כל, היא פנויה ונקייה מכל ההשפעות הזרות של האומות. יבוא יום שארץ ישראל תהיה מה שהיא צריכה להיות, ואומות העולם ישתוממו על איך יכול להיות ברכה, איך יכול להיות הצלחה, כשאתם לא נלחמים אחד בשני. בלי קפיטליזם, ובלי תחרות, ובלי שרוצים אחד לבלוע את השני, ויש אוכל, וחיים טוב, ואנשים מרוצים. יש מקום כזה, יהיה מקום כזה, זה ארץ ישראל, זה עם ישראל בארץ ישראל. בלי כל השטויות שהעולם מוביל אליהם כדרך, כאילו שזה הדרך להצלחה. לא, יש הצלחה לא רק מתוך דריסה אחד של השני. יש הצלחה שלא באה רק מתוך שיגעון וטירוף של לבלוע איש את רעהו חיים בלעו. יש הצלחה שנובעת מאהבה. יש הצלחה שנובעת מרצון לנתינה. זה עם ישראל, זה המסר שלנו וזאת הארץ שלנו. ארץ ישראל זה ארץ שבה עם ישראל אמור להגשים את החלום. ארץ שבה עם ישראל מראה לכל העולם שאפשר לקיים חברה, אפשר לקיים כלכלה, ואפשר לנהל הכל מתוך מקום של אהבה. לא מתוך מקום של ניסיון למחוק את השני, אלא מתוך ניסיון לעזור לשני, מתוך מחשבה על מישהו אחר. זה הרעיון. הלוואי, הלוואי בקרוב, אבל זה הרעיון, זה מה שאנחנו רוצים להגיע, וזה מה שאנחנו חולמים, פטפטנים, אבל זה יקרה. יום יבוא וזה יקרה. יבוא יום, כן? זה הרעיון של ארץ ישראל. יפה, זה נובע בעיקרון דווקא משמירת המצוות, מהאיפוק, מלא ללכת אחרי התאוות. לעצור את המנועים שנראים כמובילים את האנושות, קנאת אהבה כבוד, אלא להפעיל מנוע אחר של התמסרות לטוב, התמסרות לקודש, התמסרות של כל המשפחות, כולם יחד, בחיי האיש הבודד, בחיי המשפחה ובחיי העם. התמסרות לתורה וקיום המצוות תביא להחזרת גן עדן עלי אדמות. בגלל שחטאנו נגד התורה, איבדנו את הארץ. כך היו החיים בארץ ישראל, וכך הם גם יהיו בעתיד. כשהקדוש ברוך הוא בחר אותנו לשמירת התורה, הוא נתן לנו את הכוח לקיים אותה בשני אופנים. לפני אדמה. עם ישראל לא תלוי באדמה. כבר לפני שעם ישראל בכלל דרך על האדמה, הקדוש ברוך הוא אמר שגן עדן עלי אדמות, שמיועד רק לעם אחד, יאבד בגלל החטאים של העם ההוא, ורק באחרית הימים, אחרי המון שנים של גלות ושל צרות, עם ישראל יחזור לארצו. בינתיים, הקדוש ברוך הוא שולח אותם, ואומר שיש יזרעאל ויש ישראל. כן? הוא מפזר אותם כמו זרעים בין העמים, ישראל, ועד שיחזרו הזרעים האלה, יצמחו ויביאו את העולם, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. עובדי אלילים, אלילי אבן ואלילי עץ ואלילים אידיאולוגיים יאבקו בעם ישראל. וזה לא רק מאבק טבעי של אדם על קיום, כי היא גם תתפתח שנאה ותאוב כלפי תורת השם, כלפי המסר של עם ישראל. ולכן עם ישראל באמת סובל את ההתנגדות לתורה ולנושאי התורה, והוא צריך להיאבק על הקיום שלו נגד אויבים ממש בכל העולם ובכל תנאי החיים. אבל במאבק הזה התגלה הכוח של התורה ושלטון השם בעולם שמגן על עמו, וכך מביא את כל העמים להבנה שהוא, הקדוש ברוך הוא, השולט והמגן. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. הציצית הזאת, המצווה הזאת, היא תאפשר לך את הכוח למאבק לכל צד, צפון, דרום, מזרח, מערב. תראה את הסמל הזה. על ידי דבקות חופשית, מתוך חופש, מתוך בחירה בתורת השם. כמו כהן גדול. כל מקום שתדרוך בגלות הארוכה הזאת, בדרום החם, בצפון הקר, במזרח היציב, במערב המשתנה, בכל מקום אתה תיקח איתך את הסמל של ארון ברית השם. בכל מקום אתה תקיים את אותם המצוות, אתה מצווה ואתה תקיים את אותם המצוות. לא היחסים שתמצא שם ולא תנאי החיים המקומיים יקבעו את המעשים שלך. רק התורה שאתה לוקח איתך לכל מקום, היא תהיה קו החיים. הסביבה מתחלפת, המצווה נשארת לנצח. כל השינויים, המצווה נשארת אותו דבר. עם ישראל צריך להחזיק מעמד בכל תנאי ולהיות נאמן לקדוש ברוך הוא. זוהי הברכה. יבוא יום שעם ישראל לא ישאף יותר להיבטל בין האומות ולהיות גוי חמוד. הוא ירצה להיות יהודי. והוא ייקח את המסר היהודי וישמיע אותו בצורה הברורה ביותר בכל העולם, בכוח הציצית. ואתם יודעים מה יקרה אז? אומר הפסוק בזכריה פרק ח', כה אמר השם צבקות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. יבוא יום שבו כל העולם, כל הגויים, כל העולם יצטרף אל האידיאל הזה, אל האידיאל הקדוש הזה, אל המסר של עם ישראל. במה הם יתפסו באותו יום, אומר הפסוק בזכריה? בכנף איש יהודי. הם יתפסו בציצית. כי הציצית היא הרעיון, היא המסר והיא הסמל לאמונה יהודית, שנמצאת בכל כנפות הארץ, בכל מצב, בכל דור, בכל אפשרות שהיא, יש משהו אחר. את המחאה הזאת, את האמירה הזאת, יבוא יום וכל הגויים יתפסו. והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם. השם יעזור בקרוב.